אני אשאל אותך שאלה יותר. אתה רואה עכשיו אצל החבר שלך את האופניים שלך. הוא גנב את זה. אתה רואה את זה ממש מול העיניים שלך. האם מותר לך להיכנס לבית שלו ולקחת את זה בכוח? או שאתה חייב ללכת לבית דין והם יוצאו ממנו, מה אתה אומר? שאלה קשה. אז בזה יש מחלוקת בין רב יהודה לבין רב נחמן. רב יהודה אומר, תלוי, אם יש לך פסדה, מה זה יש לך פסדה, הרצל? אם אתה עד שתלך לבית דין בינתיים, אתה תפסיד את הדבר הזה, למשל, הוא גנב לך על ידי האוכל, לא יודע, משהו כזה, ועד שתלך לבית דין וזה, כבר יוכל לך את זה, ואתה יודע שאתה לא תוכל להוציא ממנו. אין לו כסף. אז כאן מותר לך לקחת, כולי אלמה, מותר לך להיכנס בכוח ולקחת. אבל אם אין לך פסדה, למשל כמו שאמרתי לך באופניים, האופניים לא תיעלם. לכאורה, אם אתה יודע שלא תיעלם. אז אתה יכול, אתה... אז כאן יש מחלוקת ברב יהודה לרב נחמן. רב יהודה אומר, במקרה כזה, אומרים לך סטופ, תלך לבית דין, שהם יוציאו. רב נחמן אומר, גם במקרה כזה, מותר לך ללכת ולקחת את זה. כמובן שאתה בטוח שזה שלך. למה? כי עצם העובדה ללכת לבית דין, זה טרחה, זה להפסיק להיות מעבודה וזה, אתה רוצה לקחת את זה. טוב, אז אנחנו באמצע הסוגיה עכשיו, האם הלכה כרב נחמן או הלכה כרב יהודה. הגמרא מביאה, עכשיו אנחנו הגענו לכ"ז עמוד שני, ממש כמה זה שלוש או ארבע שורות מלמטה, כן, ארבע שורות. מטיב רב כהנא, רב כהנא הביא ברייתא שאומר ככה, בן בגבג אומר, אל תיכנס לחצר בחייבי חבריך בגניבה או בסתר ליטול את שלך, אתה שומע? יש לך, מישהו גנב לך, אל תיכנס לך ככה ממש במסתרים לתוך הבית, אלא שמא תראה עליו כגנב, כי כאן אתה יכול להיות, פתאום אנשים יסתכלו עליך כגנב, או אפילו הוא עצמו יראה לך כגנב, ומותר לו לראות בך. אלא שבור את שיניו, ואמור לו שלי אני נותן. תיכנס בראש גלי, הרצל, ותגיד, אני אקח את שלי, ככה בראש גלי, לא בגנבה, לא כלום, ממש. מה אנחנו רואים מפה? אנחנו רואים שאדם עושה דין לעצמו. לכאורה זה בניגוד למה שאמר רבי יהודה. אמר רבי יהודה לרב כהנא, אז כאילו רב כהנא שאלת רבי יהודה, מה אתה אומר על זה? זה ברייתא, אתה לא יכול לחלוק את זה. אמר לו, אז מה הוא ענה לו? אמר רבי יהודה לרב כהנא, עכשיו אנחנו עוברים לכ"ח לדף שלנו. כלומר, בן בג בג יחידה הוא, פליגר רבנן, למה אתה מקשה עליי מבן בג בג? הרי בן בג בג הוא יחיד, שם החכמים חולקים עליו, מה החכמים אומרים, לא, אתה לא יכול לעשות דין עצמך, אז מה אתה מקשה עליי? מה אתה מקשה עליי? הגמרא מביאה תירוץ אחר, רב ינאי אמר, מה ישבור את שיניו? בדין. מה זה שבור את שיניו? מה, אתה במי ככה אתה חושב שזה כפשוטו הרצל? תיכנס אליו, תשבור לו את השיניים, תיקח לו את זה, מה, זה מישהו יאפשר לך כזה דבר? אלא הכוונה שבור שיניו בבית דין. קח אותו ממש לבית דין, ושם תשבור שיניו בראיות. ולכן, אז כאן אין קושיה. יאחי, אומרת הגמרא, אז מה כתוב? אמור לו. לכאורה צריך להגיד שאומרים לו, כי הבית דין צריך להגיד, מה זה אמור לו? אמור לו זה כאילו אני אומר לך. ועוד, שלי אני נוטל. אם לכאורה לא צריך, מה זה שני אני נוטל? שהיה צריך להגיד שלא הוא נוטל, כי בדין אומרים לגנב, לגנב הזה שלא הוא נוטל, הבן אדם הזה שלא הוא נוטל. אז לכאורה המילים לא מתאימים למה שאתה אמרת שזה כאילו תקח אותו לבדין. אומרת הגמרא קשיא, זה נכון, אתה צודק. מבחינת המילים, מתחילת דקדוק, אתה צודק. טוב, אז לכן אנחנו בעצם, כן. הלאה. אז מכאן אין שום הוכחה. או שאפשר להגיד ההוכחה הפוכה, כי רבנן חולקים על בן בגבג, או להגיד שזה לפי רבי ינאי, ולפי רבנן זה קשה, לכן, כן, אז אין לך כרגע קושייה לפחות לגבי רב יהודה אומר לך. עומד כמה תשמע, ראייה נוספת. שור שעלה עליו גבי חברו, אתה שומע? שור, הוא עלה על החברו כדי לנגוח אותו, או להזיק לו. ובעל הבא, ובעל השור התחתון נמצא ורוצה להציג את השור שלו. מה הוא עשה? עומד כמה השור שעלה על גבי חברו, כדי להורגו. כלומר, השור רוצה להרוג את השור שלו. הוא בא בעל התחתון ושמט את שלו. מה זה שמט אותו? כלומר, משך אותו, כי זה היה בגובה. ואז מה שקרה בגלל שהוא משך אותו, אז זה נפל ונהרג. דווקא התח... העליון נהרג. אז מה אומרת הגמרא? שור שעלה עליו על הגבי להורגו, הוא בא בעל התחתון ושמט את שלו, נפל לעליון ומת, פטור מלשלם. אז כתוב, עכשיו, לכאורה, האם הבעל התחתון יהיה חייב לשלם נזק? הרי בכל מקרה, כאילו קרם גם נזק. באיזה, נכון שהוא רוצה להציל את החבר שלו, השור שלו, אבל על ידי ההצלה הזאת הוא גרם למותו של השור הזה. אומרת הגמרא אליו, מועד. הגמרא כאילו מבינה שכאן מדובר בשור שהוא מועד, ולכאורה, למרות הכל כתוב פטור, למה אין הפסדה, מה זה אין לך הפסדה? הרי מועד, שהוא מגיע, הוא הורג את השני, אתה בכל מקרה, גם היה הורג אותו, אתה מקבל את כל הכסף. כי שור מועד, הבעלים צריך לשלם את כל הכסף. נכון? רק ביתם. אז אם כאן למרות הכל שכתוב, הגמרא כאילו מבינה שזה כאן במועד, ולמרות הכל כתוב שזה פטור, אז מה אתה מבין? אז פתאום השעון, אתה אומר, מכאן שאינו עושה דין עצמו. כתוב שזה פטור. כלומר, אסור לך, מה זה פטור? בעל השור, מה כתוב? בעל השור תחתון, כן, פטור בלי לשלם. כלומר, שער התחתון, פטור לשלם, אתה פטור לשלם. הרי גרמת כאן לנזק. כי היה אסור לך בעת לעשות את זה. כי אתה אסור לך לעשות לגנת עצמך, כאילו הגמר מבינה. אתה עושה כאן נזק, כעצם אותה שאתה משכת את השור שלך, הרקת את השור הזה, ואתה עשית את זה לא כדין. למה? כי אסור לך לעשות דין לעצמך. ולמה נקוד, וכאן אפילו אין לך פסד אפילו. כי בכל מקרה היית מקבל את הכסף, לכן, אז אתה פטור, לכן אתה פטור לשלם. עומד הגמרא, כן, שאדם עושה דין לעצמו, לכן הוא פטור. עומד הגמרא, לא, מה פתאום? מי אמיר לך שכאן מדובר במועד? אולי נגיד שכאן בטעם, וכאן יש לו ממש הפסד. כי אם הוא לא היה מושך אותו, היה מקבל חצי נזק. ועכשיו שהוא משך אותו, אז באמת הוא הוציא את הכסף שלו, זה נקרא יש לו פסדה. ולגבי פסדה אמרנו לכולי אלמה, הוא יעשה דין עצמו. ולכן זה פטור. טוב. אומרת הגמרא, יחי, אם אתה מדבר כאן בשורתם, הם הספה. כתוב, בספה כתוב, דחפו לעליון, מת, חייב. ואם תם, מהי חייב? הרי עשה דין כדי למנוע עצמו פטור. עומד הגמרא, מה כתוב בספר? תלוי, מה כתוב ברשע? ברשע אם כתוב, אם שמעת אותו, אתה לקחת את הפר שלך, אתה תהיה פטור. אבל אם כדי להציל את השור שלך, מה עשית? הלכת ודחפת את השור העליון. ותוצאה מהדחיפה הזאת, הוא מת. ושמה כתוב, לא תקור, אתה חייב. למה אתה חייב? אם אתה מדבר בטעם, הרי כאן הוא משהו רצה להציל, כאן ברקע יש מקום פסדה. למה? כי אם הוא לא עושה את זה, הם מקבל רק חצי נזק. כאן ולא נזק שני. אז עוד פעם, קשה לך על יהודה. המי חייב? אומרת גמרא, לא, כאן, למרות הכל, למה שהיה לו שומתו ולא שומתו? כלומר, אני לא מביא את הפתרוץ בדיוק מה שכתוב כאן. הוא אומר שלמרות הכל היה חייב, אתה חייב לעשות את הנזק הכי גדול. כלומר, דווקא הייתה לשמוט איתה, אתה אסור לך להתעסק עם השור של החבר שלך. אתה רוצה להציג את השור שלך, תציל אותו, אבל לא צריך לדחוף את הזה, מה? לכן, מכיוון שלא עשית את זה עלינו ולא עשית, מה התירוץ כאן? מה זה מוכיח כאן? אבל ככה כתוב. אנחנו, צביקה, אנחנו באמצע סוגיה מאוד מעניינת.
איזה אתם?
אנחנו בכ"ח עמוד ראשון. אנחנו בשאלה, אתה שומע? האם לאדם מותר לעשות לו דין לעצמו. מה זאת אומרת מותר לעשות דין לעצמי? למשל, אני רואה שהחבר שלי עשה לי נזק. זאת אומרת, למשל גנב לי אופניים, כמו שאמרתי, או... אתה בטוח, אתה רואה בעיניים שהאופניים שלך נמצאים עצמו. האם מותר לך להיכנס לתוך זה? תגיד, לקחת את זה בלי לשאול אותו, ובוא אומר אפילו תיתן לו מכה בשיניים, אבל זה לא כפשוטו. אבל בעצם אתה יכול אפילו ביום לא לעשות כגנב, ללכת בראש גלה ולקחת את זה. רבי יהודה אומר, לא, מה פתאום? רבי יהודה אומר, במקרה כזה שאין לך הפסד, כי החקולים לא, האופניים לא תיעלם, האופניים שאתה. אז תלך לבית דין, משום שהבית דין יוציאו ממנו ולא אתה תעשה דין לעצמך. אבל הגענו למסקנה כרגע, הגמרא אומרת, שאם יש פסדה, לכולי עלמא אין בעיה. כלומר, אם זה דבר שזה מתקלה, כלומר שעד שילך לבית דין, בינתיים הוא יגמור את הדבר הזה, מותר לך בריש גלי, לא לכם. אבל אם זה לא פסדה, אז כאן המחלוקת. אבל אנחנו אומרים, גם במקרה שאין לך פסדה, מותר לך לעשות דין לעצמך. למה? מה אני צריך ללכת לבית דין, לבזבז יום, דלק והכל וזה? לא, אני את זה שלי, לוקח. דרך אגב, הלכה כמו רבי יהודה. טוב. אז עכשיו הגמרא מביאה כל מיני קושיות להגיד איך הוא יהיה החיים כמו רבי יהודה או כמו רב נחמן. תשמע, עוד ראיה. הממלא את חצר חברו כדי יין וכדי שמן. אתה שומע? צביקה, יש לך חצר, יש לך שכן חוצפן. הוא שם לך את החצר ולא תלך לצאת. כלומר, שם לך את כל הקדים, שמן ויין, שם לך את זה בחצר שלך, תשבור את הראש. אני צריך מקום. אז כתוב ככה, הממלא חצר חברו כדי יין וכדי שמן, בא לחצר, משבר ויוצא, משבר ונכנס. הוא יכול ממש בריש גלי, רוצה לצאת מהחצר, ישבור חבית ויצא החוצה. רוצה להיכנס, ישבור חבית אחרת ויכנס. כך עומד הגמרא. עומד הגמרא. הרי לנו שאדם עושה דין עצמו. הנה אתה רואה כאן, אתה עושה דין עצמך. עכשיו, זה נקרא, אגב, צריך להגיד, האם זה נקרא, מה, איך זה נראה לך? זה נקרא שאם מקום פסדה או לכל לא, לא פסדה?
הוא פסדה, הוא לא יכול להגיע הביתה.
מה?
הוא לא יכול להגיע לבית שלו.
זה כמו שהוא ששם.
לא, זה לא נכון. כי אם עשיתי כאן כדי שמן וכדי יין, נכון? אני לא יכול לצאת. אני חייב לשבור, אני יכול לקחת כד אחד. להזיז אותו, ולעבור. כאן כתוב משבר.
אבל גם אנחנו למדנו גם שההוא ששם ברחוב קדים וחסם את הרחוב.
זה רב, כן.
אמר לו, תשבור ותלך.
מה?
גם שיבא.
גם שמה, גם תלסנו שמה, לא בדיוק. בסדר, אוקיי. אבל כרגע אנחנו נמשים כאן, אז אנחנו הגמרא תדון בנקודה הזאת. אבל כתוב, לכאורה. כאן כתוב, הגמרא אחר כך תדון, מה זה כאן דובר? מקום פסדה או מקום לא פסדה. אבל בכל מקרה, כאן מדובר, כאן כתוב, משבר ויוצא. משבר ונכנס. זאת אומרת, מותר לך ממש לעשות דין לעצמך. אמר רב נחמן בר יצחק, משבר ויוצא לבית דין. עוד פעם, זה תראו, זה דחוק, אבל ככה הוא מסביר. מה זה משבר ויוצא? הוא משבר, כמו שאמרת, כי אין לו ברירה, רק כדי לצאת לבית דין. ומשבר נכנס, הכוונה הוא להביא משם זכויותיו. כלומר, באמת אין לו, לא, אין לו כאן חופשיות לעשות ולשבור ולעשות מה שהוא רוצה. רק עכשיו אתה כלוא בתוך הבית, אתה צריך ללכת בית המשפט. אז איך תלך? כדי שכאן אי אפשר להזיז, אני לא יודע. ככה צריך להעמיד את הדבר הזה. אז לכן, במקרה כזה מותר לך לשבור חבית אחד, כדי שתוכל ללכת לבית דין לתבוע אותו. ואחר כך, כשכתוב משבר ויוצא ונכנס, כי אתה לא צריך להביא את הראיות. אז לכן אתה צריך, כשכולם שואלים, למה צריך לשבור חבית אחרת? תתכנס מאותו מקום. מה אתה אומר על זה?
נכון.
לא יודע מה התשובה. אבל ככה כתוב לפחות. לכן, מה שהוא אומר כאן, זה לא שאתה עושה דין לעצמך, אלא אתה עושה כי כאן, כי אונס, אין לך ברירה כמו שאמרת, כמו שאמרת, כמו רב, שמה, הוא סגר לך את הכל, אין לך שום אפשרות לצאת החוצה, אתה, אין מה לעשות. אבל מלכתחילה ללכת לשבר, לעשות דין לעצמך, לא. תשמע. עכשיו, מקרה מעניין, הרצל. עבד נרצע. הרצל.
כן.
עבד עברי, שהוא נרצע, בשנת היובל הוא צריך לצאת, נכון? הוא כל כך התאהב, העבד הזה, באדון שלו, גם בשנת ה-50 היובל. הוא לא רוצה לצאת. אומר לי, טוב לי, אני רוצה להישאר איתך. עכשיו, הבעל הבית לא רוצה אותו. למה? לא יודע, אני אראה לך עוד שנייה. אבל לא רוצה אותו. מה הוא יעשה? הוא מתעקש, אומר, לא, אני אוהב אותך, אני רוצה להישאר כאן. אז מה כתוב ככה? כתוב ככה בברייתא. מניין לעבד נרצע שקלוי עלו ימיו, ורבו מסרב, מה זה מסרב? מפציר בו לצאת. והעבד ממהר לצאת, אז מה הוא עושה? חבל בו האדון ועשה בו חבורה. האדון התעצבן. ממש הלך כך טוב, חבל אתה לו אגרוף, לא יודע מה, והוציא אותו החוצה. ממש הוציא אותו, זרק אותו, כאילו נכבל. חבל בו האדון ועשה בו חבורה, שהוא פתום לשלם. כתוב שהוא פתום לשלם. עוד פעם אתה רואה מפה שאדם עושה חדין לעצמו. תלמוד לומר, זה כאן לומד מפסוק. תלמוד לומר, למה הוא פתור? כתוב, לא תיקחו כופר לשוב. איפה הפסוק? לא תיקחו כופר לנוס אל אל מקלט, לשוב, לשבת בארץ עד מות הכהן. אומרת הגמרא, לא תיקחו כופר. מה זה לא תיקחו כופר? זה לתשלומי נזק לשווא. למי שרוצה לשוב להיות עם עבד, כלומר זה דרשה. מה זה לא תשוב כופר? הכתוב שם, לא תשוב, לא תיקחו כופר לשוב. מה זה לשוב? מה, 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 איזה מדובר? כלומר, כאן אתה כבר להגיד לך, שאם, או, לא, אז כאן לומדים זה כאילו, לומדים זה כאן, על דרשה, שכאן מה מדובר, שמי שרוצה לשוב להיות עבד, אני לא יודע עוד פעם, איך עושים את הדרשה הזאת בדיוק, כי כאן מדובר, שכאן מדובר, לא מדובר על עבד. כאן כתוב על אי אדם שהולך לנהל מקלט. אבל, עוד פעם, אני אומר לך מה שכתוב כרגע כאן, אני לא יודע איך עושים את הדרשה הזאת, אבל ככה כתוב. בדרשה בברייתא כתוב, מפה אנחנו לומדים, שמה, מה זה לא תקחו כופר? כלומר, אם אדם יש לו עבד והוא יזיק אותו כי הוא לא רוצה לשוב, כי העבד לא רוצה לעזוב את העבד, את האדון שלו, והוא רוצה לשוב, אז לא תקחו כופר. אל תתנו, מה אתה רוצה לשאול שלנו? לא כופר וכלום. כי בדרך כלל שאתה מגורם לנזק לבן אדם צריך לשאול לו כופר, ומרקת אותו איזה כופר ועוד כל דברים האלה. אז כתוב, לא תקחו כופר לשוב. לא תקחו כופר לשוב. אז אומרת הגמרא, בכל מקרה, מה אנחנו רואים מפה? שאדם עושה דין לעצמו. הוא לקח את העבד שלו, הוא לא מסרב, הוא לא הולך לבית דין שהוא יקפה עליו להוציא אותה חוצה, הוא בעצם עושה דין לעצמו. הוא זרק אותו וגורם לו חבלה. ולראות אותו כתוב פטור. עומד הגמרא אחר במעסקינן, בעבדה גנבה. זה לא מכיוון שאדם, אדם זה נקרא דבר שיש לך הפסד, זה לא נקרא שאין לך הפסד. וכאן אין רע, זה למה? כי כאן מדובר בעבד שהוא גנב. כל יום שנשאר כאן, הוא גורם לי צרות, הוא גורם לי נזק. אז במקרה כזה, אנחנו למדנו שאין מחלוקת שכאן אדם עושה דין לעצמו. עומד הגמרא, איך זה יכול להיות? פתאום 50 שנה, הכל 100%. פתאום עכשיו, פתאום נהיה גנב, מה קרה? הרי כאן מה מדובר? אדם שהגיע בדיוק בשנת היובל ולא רוצה לצאת. מה אתה מתרץ לי? או, כאן לא, יש לי בסדר. למה? כי כאן היה גנב, הוא גנב. ולכן כל יום הוא גונב, אם אני אלך אקלך לבית דין, ועד שיקבעו לי תור וזה, בינתיים ירושש אותי. אומרת הגמרא, מה קרה פתאום? רק מדובר על יובל. כאן מדובר שזה הרבה שנים. עד עכשיו פתאום היה צדיק גמור, פתאום נהיה, פתאום זה, גנב, מה קרה?
הוא
רוצה להשתחרר. אומרת הגמרא, עידנא, לא גנב, אשתא גנב? אומרת הגמרא, כן. עד עידנא באימתא דרבי עלי. אשתא לאימתא דרבי עלי. אומרת, יש הבדל. כל זמן שהוא היה תחתיו, היה אימה של האדון, שמה יסלק אותו, שמה אני לא יודע מה, ישחרר אותו. לכן הוא היה מתנהג כמו ילד טוב. אבל עכשיו שאין לו, אין לו כבר איזה, כי מה, הרי מחיית היובל הוא כבר יצא לחופשי, רק הוא טוב לו, אז כבר אין לו, הוא כבר לא שם עבד. אז במקרה כזה, אז באמת, כאן, אז לכן הוא יכול להתהפך להיות כאן גנב, בלי שום בעיה. טוב, עכשיו רב נחמן בר יצחק אמר, בעבד שמסר לו, כאן תירוץ אחר, למה באמת כאן הוא פטור? כי כאן מדובר בעבד שמסר לו רבו שפחה כנענית, עד העדנה היתרה, ועשתה איסורה, ולכן נפרישתו מאיסור, זה בכל מקרה, זה לא שייך לעשות דין לעצמו, כמצווה, איך אומרים, למה? כי עד עכשיו, שהוא היה עבד, אז העבד הזה היה מותר לו בעבר שפחה כנענית, ברגע שהוא השתחרר.
אבל למה? זה עבד עברי, לא?
לא, עבד עברי הוא מקבל שפחה, מה אתה רוצה?
שפחה כנענית.
תגיד לי, מה אתה, כל הזה, כל השפחה כנענית זה מדובר לעבד עברי, מה אתה מדבר? כל הדין של העבד זה רק עבד בעברי. לא בן גויה בשפחה לעבד כנעני, מה פתאום? מה זה צריך, תורה צריך להגיד לי שמותר לעשות, שהם יכולים ללכת עם השני? כל החידוש הוא שכאן מדובר בעבד עברי, שזה גויה.
נכון.
וכאן התורה אמרה, לא, מותר לך. בגלל כזה התורה התירה לך.
מותר לך לחבול בו?
מה?
לעשות בו חבורה?
הנה כתוב, ככה כתוב בבר. הרגע, כבר השאלה שואלת, איך מותר לך לעשות חבורה? איך מותר לך לעשות חבורה? אז באמת הגמרא יש שני תירוצים. תירוץ הראשון היה כאן, מכיוון שכאן מדובר בעבד גנב. זה נקרא דבר שיש לו הפסד. דבר שיש לו הפסד, אמרנו שאין מחלוקת. אדם יכול לעשות דין לעצמו. כמו שאמר בקבק, יכולתי לתת לו אפילו מכה בשיניים. אם הוא מסרב, דחוף אותו, גם אני, לא עשיתי בכוונה. אני פשוט דרכבתי אותו, אני לא רוצה אותו בבית שלי, מה אתה רוצה? הוא נפל, קיבל חבורה שיהיה עם זה. עכשיו, זה תירוץ אחד. תירוץ שני מדברים, רב נחמן אמר כאן מדובר בעבד שמסר לו רבו שפחה כנענית. אז לכן, כאן יש לו לכתחילה, מותר לו לעשות את הדבר הזה. למה? כדי למנוע ממנו איסור. כי ברגע שעכשיו הוא משתחרר, אז אסור לו להיות, דקה אחת אסור לו להישאר עם האישה הכנענית הזאת. ולכן, אם הוא יישאר כאן בכוח ויישאר עם אשתו, אז הוא עובר איסור, וגם האדון הוא חייב, הוא יש לו אחריות על העבד. לכן, בגלל כזה, מותר לו להפריש אותו בכוח. האשמה. הוכחה אחרת, המניח את הכד ברשות הרבים. אתה שומע? בא אחד, שם את הכד, עכשיו הבעיה, זה ברור לגמרי, שאם זה מקום שמותר להניח, אסור לך לעשות דין עצמך, זה ברור. כאן מדובר, רק מה תסביר עוד שנייה. אז עכשיו מניח את הקד בשביל רבים, הוא בא אחר ונתקל בה ושברה. אז אם הוא הלך והזיק, כלומר כאן בלי חברה, ככה מבין המקומה, בא חבר נתקל בה, לא שם לב, ושבר את הקד הזה. אז כתוב שהוא פטור. עכשיו הגמרא מדייקת, תאמה, היא נתקל בה, השברה, חייב. מה יצא מפה? שאם באמת הבן אדם הזה היה כועס, שמת לו עכשיו איתו בדרך, והוא הלך ושבר אותה, אז הוא יהיה חייב. לכאורה, איך אתה מניח כאן איזה? למה אתה חייב? הרי האם אתה אמרת שמותר לך לעשות דין לעצמך? הרי הבן אדם הזה עשה פשיעה, הוא לא היה, אסור לא לשים את הקד בתוך האמצע הרחוב. כדי שאתה אמרת לו, תוציא את הקטע הזה, הוא לא מוכן, הוא סרב. אני שם לך את הקד באמצע הכביש. בסדר? וכנראה שהבעלים לא נותן לך לזה, לא מעניין אותי, אתה אומר לו תוציא את זה, לא מוצא, לא מוכן לצאת. מותר לך, כתוב, לפחות הגמרא ככה מדייקת, שאם אתה עכשיו הלכת ושברת את הדבר הזה, אז אתה תהיה חייב. עכשיו לכאורה, במקרה כזה, מה אתה רואה? שאדם לא יכול לעשות דין לעצמו. אתה לא יכול לעשות דין לעצמך. אז הנה עוד פעם, זה קושיה כאן, קושיה הפוכה, הרב נחמן. שאתה אומר שאדם עושה דין לעצמו. אמר רב שמה, רב זביד, משמד רבה, הוא הדין שאפילו שברה, גם כן יהיה פטור. לא, אל תדייק מפה. באמת, גם אם הייתי שובר, הייתי פטור, כמו רב נחמן, שאומר אדם עושה דין לעצמו. אז למה כתוב בברייתא, כתוב בלשון של שבעה, נתקל. תגיד הפוך, תגיד שבר, זה החידוש יותר גדול. אומרת הגמרא, בהיידה קטני.
אבל כבוד אבי, רק אם נגרם לו הפסד, הוא מתיר לו לשבור אותו.
לא, אמרנו לו, נחמן אומר שגם אם לא, אין לך הפסד, מותר לך לעשות את זה.
לפני שיגרם לו הפסד, הוא עושה את זה.
גם אם אין לך הפסד, מותר לך.
לפני שיגרם לו הפסד, הוא מונה...
לא, אפילו אם לא אין לך הפסד. אפילו אם לא אין לך הפסד. אתה יכול ללכת לבית דין, ובאמת אם יוציאו לך את האופניים
הזה... זה לא מפריע לאף אחד, זה ברחוב, אבל זה לא מפריע.
מה, מפריע לי, אני לא יכול לעבור. מה זאת אומרת, לא? אבל אין לו הפסד, מה, לא יודע, אבל לא יודע איך לקרוא לזה משל, אבל לפי רב נחמן, אפילו שאין לך הפסד, מותר לך לעשות דין לעצמך. זה כאן כתוב שלא. כאן כתוב, אתה, יש לך כאן קד, מפריע לך, לא נותן לך לה איזה, ואתה, ואם אתה תלך תשבור אותו כי אתה זה, אז אתה תהיה חייב. זאת אומרת שאדם לא יכול לעשות דין לעצמו. אומרת הגמרא, לא, כאן, זה, אל תדייק לי ככה. באמת, גם עם הדין, גם תשבור אותו, גם כן תהיה פטור. אז למה הברייתא כתבה בלשון נתקל? אומרת הגמרא, מכיוון שבספר חייב להיות דווקא, אם ידעו שם דווקא נתקל, אז לכן הם השתמשו גם ברשא במילה נתקל. מה זה כתוב בספר? כתוב, אם מוזק בעל החבית, חייב. אם מוזק בה, אז בעל החבית חייב. זאת אומרת, שאם אני, אתה שומע, יש הבדל אם אני הולך ומזיק את הקד, או הקד הזיקה לי. אם אני עובר ועכשיו הקד הזיקה לי, נשברה לי על הרגל, נפצעה אותי. אז כתוב במקרה כזה, בעל הבית חייב. וכאן, כאן, דווקא אם יתקל, אבל אם שבר בכוונה, לא. כאן, בבעל החבית, חייבים לומר, זה דווקא אם יתקל. רק אם נתקל, כלומר בעל, איך קוראים לו, בעל החבית נתקל וכתוצאה מכך נפלה לו הקד ונשבר ואתה הוזקת, אז באמת אתה תהיה מה? אז באמת אתה, אם נתקלת, מה זה נתקל? נתקל זה, כלומר במפתעה, לא היית התכוננת. אבל אם בעל החבית הוא שבר בכוונה, שם אתה תהיה בכל מקרה חייב, זה ברור. אז כאן עומד הגמרא, ושם חייב לי כתיקוי נתקל, מתי יהיה חייב, מתי יהיה פטור, אם מוזק בעל הבית, אם מוזק בעל הבית חייב, דווקא אם נתקל. אבל אם שבר בכוונה, לא, הוא אזיק נפשי. לפני שהוא זה, זה שהזיק את עצמו. לפיכך, נקד נתקל ברשע, לכן כתוב במילה נתקל גם ברשע. אבל מכאן אל תדייק כלום. תשמע, עוד הוכחה. כתוב, אתה שומע את הדין הזה, צביקה? אדם שבעלה רב עם מישהו והיא רואה שבעלה עומד לחטוף מכות ולקבל נזק רציני. אז מה היא עשתה? כתוב, ושלחה את ידיה וגרמה לו חזקה במבושיו, גם כואב לו מאוד וגם זה בושה גדולה ולכן הוא נרתע וגרמה לו נזק. כלומר, היא כאילו ממש פגעה לו שם, לא יודע. פגעה בו. אז מה כתוב? כתוב, וקסת את כפה. מה זה קסת את כפה? הגמרא לומדת בגזרת הכתוב שלו, כמו, לא, אנחנו לא בסעודיה, שחותכים את היד.
לשלם תמורה.
קסת את כפה, הכוונה שהיא עשתה, היא מחסה.
כן, 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 כן. אבל, לא, בסדר, אבל מה זה קסת את כפה?
לא, קצות את כפה.
זה עונש, לא שאתה חותך לה את היד.
לא, זה לא עונש.
זה לא עונש.
זה שהיא החזיקה ואז היא קצות,
לא, כתוב קצת כפה, זאת אומרת...
לא, העונש שלה
העונש שלה היא... כתוב, קסת את כפה. מה זה קסת את כפה?
לא, וקצותה את כפה.
מה זה קצותה את כפה? זאת אומרת, היא צריכה לשלם נזק, בושת. זה כתוב. הרי כתבו שכתוב, בפסוק כתוב שהיא החזיקה במבושיו.
כן, אבל היא קצותה, היא עשתה את ה...
לא, קצותה זה נקרא לעונש.
לא, קצותה זה כאילו לחתוך לה את הכפה.
כאילו היא הלכה ועשתה ביד שלה, כאילו תחתוך לה את היד. הגמרא אומרת, לומדת בגזרת כתוב, שלא תחתוך לה את היד, אלא הכוונה היא
ששלם
לה כופר, שלם כופר. כלומר, דמי בושה, כמה זה עולה הדבר הזה, ולפי זה צריכה לשלם. עכשיו, אומרת הגמרא, הנה כתוב שעלו לשלום המון,
נתן כתוב בביתה. על חיית שלה או שעל הבושה שהיא עשתה לו?
על הבושה, כן. גם לנזק וגם לבושה, כן, זה גם נשק וגם בושה.
אבל לא הערך של הכף יד שלה, כמה
שקף. לא, כן, מה פתאום, לא הערך של הכף יד, אז הנה, ככה הגמרא לומדת. כלומר, לומדים כאילו מה הנזק שגרמה, וגם בושה היא צריכה, כי היא עשתה את זה בכוונה. אז אם עשתה את זה בכוונה, אז היא צריכה גם שאינות בובושת. עכשיו, הכתוב תשלום ממון, כמו שאומרת הגמרא, לא לחתוך את היד, אלא הכוונה תשלום ממון. מילא, הגמרא מזמינה, במה מדובר כאן? במקרה שאינה יכולה להציל על ידי דבר אחר. כאן מדובר שהיא לא יכולה להציל על שום דבר אחר, זה היה המקרה היחידי שיכלה, ולמרות הכל אתה אומר שהיא חייבת, שהיא יהיה מה? שהיא פטורה. אז מה אנחנו כאן? שאין אדם רשאי לעשות עם עצמו. רגע, רגע, איך אתה מוכיח את הדבר הזה? אומרת הגמרא, כתוב, כן, היא חייבת, ככה כתוב. כתוב וקצתת כפה. כלומר, היא חייבת לשלם. הרי כאן הגמרא מבינה שאין לה שום דרך אחרת. יש לה כאן בעל מסכן עומד לקבל מכות רצח מהבן אדם הזה. היא לא יכולה לעשות שום דבר אחר. זה הדבר היחידי שיכולה לעשות. ולמרות הכל, אז זה, ולמרות הכל, אתה אומר שאתה תהיה חייבת. כלומר שאדם לא יכול לעשות דין לעצמו. אז אומרת הגמרא, הנה תוכיח פה שאין אדם עושה דין לעצמו. אומרת הגמרא, לא, שהייתה יכולה להציג דבר, אין לך שום מוכריח. כלומר כאן, באמת, יכלה לעשות דבר אחר, לא יודע. אלא אפשרות, זו הייתה מציאות, שבאמת היה אפשרות שתציל את בעלה לא בדרך זאת, אבל כן, כמו שלא היא העדיפה את הדבר הזה, לכן היא חייבת, כי כאן היא פשעה. אבל באמת, אם לא הייתה אפשרות, באמת, היא צריכה להיות פטורה. כי הוא אדם עושה דין עצמו.
אבל התורה מה
ש... שבאת הגמרא, מה אתה הסברת לי? שכאן שהיא יכתה לעשות על ידי דבר אחר, ולכן, מכיוון שהיא לא עשתה דבר אחר, אלא עשתה בדרך בכזה ברוטליות ובכזה זה, לכן היא חייבת. אומרת הגמרא, היא אחי, הגמרא מדייקת. אבל אם היא יכולה להציל על ידי דבר אחר, פטורה. אז היא אחי, עד איתני בספה, בשלחה ידה, פרט לשליח בדין, לפלו ולתנה בדידה. ומה הדברים אמורים, מקרה שאתה יכולה להציל על דבר אחר, אבל היא יכולה להציל על דבר אחר, פטורה. הברייתא שמה מביאה, כאילו רוצה תמיד, הברייתא מביאה רשע ספה דניגוד. במקרה שאתה היית פתור חייב, במקרה שאתה פתור. שמה הגמרא אומרת, איזה מקרה פתור? במקרה שאם זה ישנך של בדין, באמת הוא יכול לעשות את זה. כלומר, הוא יכול גם להזיק לבן אדם ולבייש אותו, והוא יהיה פתור. אז אומרת הגמרא, אם אתה בא ואומר לי שהיא עצמה, אם היא יכולה לעשות בדבר אחר, אז היא חייבת, ואם לא יכולה לעשות בדבר אחר, למה הברייתא צריכה להחליט לחפש שליח בדין? לפלוג בדידה, יש לנו כלל, שאם אתה רוצה למצוא את הנידוג, עדיף למצוא באותו מקרה עצמו. מזה שלא עשה את הנידוג, סימן שהדילמות שלך לא נכון. אומרת הגמרא, זה נכון, זה בדיוק כמו שהכוונה, זה היה בדיוק הכוונה של הברייתא, אך הנה מכאמר. במה הדברים אמורים, כאילו הוא אומר, מסביר לך את הברייתא, מה הוא אומר ככה? במה הדברים אמורים, במקרה שהייתה יכולה, כאילו הוא חיסור למחסר, כאילו כך אומר, במה הדברים אמורים, במקרה שהייתה יכולה להציל דבר אחר, אבל אם אינה יכולה להציל דבר אחר, נעשה ידה כשליח בית דין. זה ממש כאילו חיסור למחסר. זאת אומרת, מה שכתוב כשליח בית דין, זה נקרא כאילו, שאם היא עשתה שדבר שלא יהיה לך דבר אחר, אז במקרה כזה, אז דינה יהיה כמו שליח בית דין, כמו שליח בית דין יהיה פתור, גם היא תהיה פתורה. אז לכן זה נקרא בדידי לפלוג. פתאום יום אחד התעוררת, ואמרת רגע רגע. מה נכון, יש לנו כלל שאם כבר דרך רשות הרבים, אם אתה הייתה שתיקה, כבר אתה הזכרת, אתה לא יכול לקחת ממנו, נגיד יום אחד פתאום נגיד לעשות לך פתאום גדר, ולהגיד לך מעכשיו, זהו, אסור לעבור כאן. אין כזה דבר. זה תקנה, אנחנו נראה את התקנה, שאם זה תקנת רשות הרבים, זה נקרא. אם באמת אתה הייתה מימים ימימה, ואתה שתקת וזה גמרנו, אתה לא יכול כבר להתחרט בך. אז מה כתוב? כתוב ש... אבל יום אחד אתה באת ואמרת שמע, לחסום להם אני לא יכול לחסום. אבל מה? אני מעדיף לתת דרך צדדית. מה אכפת לך? אני רוצה, כי כאן זה ממש במרכז. אתה מפריע לי לעשות כאן את הנדם, אתה קוראים לי נזק. אז אני בסדר, נכון, נתתי לכם כרשות לעבוד, דרום, מפה, מהקצה של השדה. אז מה כתוב? כתוב פלא פלאים, מה כתוב ככה? הרי שהייתה דרכו דרך הרבים עובר בתוך שדהו ונטלה ונתן להם מן הצד. מה שנתן, נתן, הוא אכל אותם מכל הכיוונים. מה שנתן, נתן. והדרך שלו.
שהוא לא הגיעו.
והדרך שלו לא הגיעו. הגמרא מבינה שהוא אחת מכל הקצדים, כאילו ככה הגמרא אומרת. א', הם כבר, אתה נתת להם את זה, גמרנו, ברשות, זה תקנה, נתת להם ברשות, גמרנו, הם כבר השתלטו על זה. דבר שני, גם את הזה, אתה לא יכול להשתלט על זה, אתה לא יכול לקבוע, לקחת להם את הדרך הישנה. הם עדיין יכולים להמשיך גם ללכת בדרך הישנה. אומרת הגמרא, מה ההוכחה? בי אמרת, אביד איניש דינן נפשי, ניקנות פיזרה וליטף. אם אתה אומר שהאדם עושה דין לעצמו, מה זאת אומרת? כלומר, הגמרא כאילו מבינה שאתה, אין לך שום אפשר, אתה אסור לך לעשות כלום. אתה גמור. אומרת הגמרא, למה אם אדם עושה דין לעצמו? הרי הדין זה אומר שאני בכל מקרה צריך לתת לכם דרך. נתתי לכם דרך. עכשיו מי שיעבור לכאן הרצל, אתה תעמוד, מי שיעבור בדרך הזאת, אני אתפוס מכן, תן לו מקור על הראש. זהו, גם אני נתתי לך דרך אחרת, מה אתה מזיק לי עכשיו כאן? אז אתה רואה שאדם לא עושה דין לעצמו? ככה הגמרא מבינה. אמר רב זווית, משמד רבא, גזרה, כאן זה לא בגלל דין לעצמו, זה בכלל דין אחר לגמרי. רבנן מאוד מאוד חששו לרבים, כלומר רצו שלא לפגוע ברבים. מה זאת אומרת לא לפגוע ברבים? אם יש להם דרך שהם כל הזמן עוברים ככה וזה נוח להם, אתה לא יכול לעשות דין לעצמך, אין כזה דבר. אפילו שזה שטח שלך. ברגע שאתה הסכמת, גמרנו. זה דין שלה, ככה רבנן אמרו את הדבר הזה. עכשיו, באמת,
אבל אם הוא מקצה להם דרך, זה נראה לי קצת משהו.
אבל כאן אנחנו חושים שלא נתן להם דרך ישרה או משהו כזה. הוא נתן להם דרך עקומה כזה, וממש מעריך את זה. כאן, אתה ממש מראה להם את התנאים. לכן, ואסור לך לראה את התנאים. לכן, הגמרא אמרה, לכן אתה לא יכול גם לחסום להם את הדרך הזאת. למה? כי בכל מקרה, אתה כאילו מראה את התנאים בדבר הזה. אנחנו חוששים שאולי אתה תראה את התנאים, לא תתן להם זה דרך ממש, כאילו אותו דבר, אין להם שום בעיה. כי זה דרך סדום. יש כאן מידת סדום. אם אתה יכול לעבור ככה, אין לך שום הפסד, אתה גם יכול לעבור ככה. ואני, זה השדה שלי, ואני אומר לך תעבור מפה. למה? כי זה נוח לי, ולך שום אין הפסד. אז זה אין כקופים מידת שמאל, סדום, זה דין פשוט.
למה? אבל הוא צריך את השטח עכשיו, מה זה?
לא, כאן מדברים. אם באמת, הרי אסור לך לקחת להם את הזכות הזאת, אסור לך לקחת, זה רבן תקנו.
בשני אבל.
אבל רבנן תקנו, שאם אתה נתת להם זכות, למה אתה?
כמה אכלת, אתה הרשית להם?
גמרנו, מה אתה?
שלוש פעמים נגמר הסיפור.
ככה זה.
כאילו אתה אומר לעשות, אתה בן אדם?
לא, כאן מדובר, אם הוא מחה, זה ברור שלא. ואם הוא מחה, זה ברור שכאן הוא יכול לסלק אותם. כאן מדובר שהוא רואה אותם.
אם הוא מוכר את השטח במישהו אחר?
מה?
אם הוא מוכר את השטח הזה שקיים?
כן, גם כן הוא חייב, השטח הזה תשאר לי, גם הוא חייב שאותו דבר. ככה אני גאיבדתי מהגמרא.
זה כבר קניין כאילו חוצר
כבר. זה קניין של הרבים כבר, זהו.
אז מה הוא עושה לכתוב שם המושאל לרשות הרבים?
לא, הוא יכול להגיד, ברגע שאנשים מתחילים להיכנס, סטופ. אני לא רוצה שתיכנסו אליי, זה זכותך הגיטימית. זכותך הגיטימית, לא תעשה גדר. אבל אם אתה, לא אכפת לך, אתה רואה אותם עוברים. עכשיו התרגלו כבר לעבור לבית כנסת, לא יודע למה, זה הדרך הכי פשוטה. פתאום אתה רוצה לעצור להם את זה, אומרת, רבן, אתה לא יכול. לא יודע למה התקנה הזאת, אבל זה התקנה. יש איזה היגיון לדבר הזה? אולי יש היגיון לדבר.
איזה היגיון?
מה? תראה.
הוא עכשיו רוצה לזרוע, מה פשוט מזרע יעשה...
אז היית צריך להגיד להתחלה.
של 2-3 מטר ואחר כך ימשיך עוד פעם?
תראה, יש קנה קניין חזקה. ברגע שאתה שתקת, וזה כאילו מעשות קניין. ככה מביא מההיגיון. אם אתה כאן מדברים שאתה בעל בית כאן, רואה אותם כל יום עוברים, לא אומר כלום, לא אכפת לך בכלל.
משגרגע אתה לא צריך לחצר.
לא, אז אתה צריך למחות, ככה הגמרא גם אומרת. במקרה כזה, אתה חייב למחות, להגיד להם, שמוע, אני אתן לכם זמן, כי כרגע אני כל זמן שאני לא זורע, בסדר גמור. אבל, או להגיד להם, אני לא מרשה לכם, זה בטח אסור להם להיכנס. או אני מרשה לכם, אבל בתנאי כל זמן שאני לא זורע, אבל ברגע שאני ארצה, אז אתם לא זה, זה מותר לו לגמרי, זה תנאי, אין בעיה. כאן מדבר לא עשה שום דבר, שום תנאי, שום דבר, כלום. הוא רואה אותם עוברים כל יום, אומר יופי, איזה יופי, הם עושים מצווה, אני עושה מצווה. איזה יופי, אני עכשיו מקצה להם את הדרך, יפה מאוד, כל הכבוד. פתאום אתה נזכרת, אין כזה לא הולך. ככה אני מבין את ההיגיון, אני לא יודע, לא הסתכלתי בדיוק את הסוגיה, אבל יכול להיות שזה כאילו זה קניין, זה יש כאילו שנקרא קניין בחזקה. טוב, אז אומרת הגמרא. אמר רב זית, משמד רב והגזרה שמה יעשה להם. זה לא מדין שאדם עושה דין עצמו, לא. זה גזרה של חכמים. גזרה של חכמים אמרו שאני לא מרשה לך ללכת לתת להם מקום אחר שלא בהסכמה. אם זה היה בהסכמה, אין בעיה. אבל אם כאן לא בהסכמה, אתה לא יכול לעשות דין לעצמך. למה? כי שמה אתה תלך תאריך להם את הדרך והם יתגלו, כבר יש להם חזקה ללכת זה, ללכת בשתי דקות, עכשיו תלת את טיים, יעשו 10 דקות, לא? זכותם לא. טוב, הלאה. רב השעשי אמר, טעם אחר, במקרה שנותן להם דרך הקלטון, לא כאן כבר עומד מפורש כאן, לא שזה, זה כאן ממש, זה כאן מדובר שבאמת נתן להם דרך הקלטון. אבל באמת לפי רב זווית, לפי רב השעשי, אם נתת להם דרך שלא הקלטון, אז יהיה מותר לך. באמת, אתה יכול לקפות עליהם שלא יעברו כאן, כי זה מידת סדום. הם יכולים לעבור ככה ויכולים לעבור ככה בדיוק אותו דבר. לא עושה להם שום הלכה ושום דבר. אני מעדיף שתעבירו מפה. לא, אנחנו לא רוצים דווקא, אנחנו רוצים לעבור מפה. זה לא. אבל באמת, כאן רב שלכם, רב שרשי אומר, רק כאן דובר שנתן להם ממש דרך הקלטון. אז באמת יש לו זכות, אז באמת אין לו זכות. אבל לפי התירוץ הראשון, בכל מקרה, גם תיתן דרך ישר, אם יתנגדו, אין לך בעיה. טוב, רב אשי אמר, כל מן הצן דרך הקלטון. רב אשי אומר בכלל, תדע לך. הרי ברגע שאתה אומר מן הצן, זה אוטומטית, זה אומר שאתה דרך הקלטון. למה דרך הקלטון?
הרצל. מה לתת דרך?
עצם העובדה שכאן ישר, זה פשוט, אם אתה רוצה לומר דרך מסביב, זה כבר יותר אותו יותר. אז לכן אתה לא יכול לעשות מהצד, מהצד זה כבר יותר מאשר ישר, זה ברור. הלאה. יחי, המי שלו לא הגיום. למלאו, שיקלו דידכו ועבו לי דידים. אומרת הגמרא, בסדר, אני מבין אותך, אתה יודע מה? אני לא יכול לקפות עליהם, זה בסדר גמור. אבל זה מקח טעות. מה אתה חושב? אתה חושב מה? יש אותי כפליים, כפליים. לא רק שמה שנתתי להם, נתתי להם, אלא גם את זה מניח הפסדתי. ואני לא מביא את ההיגיון. אומרים, בסדר, אתה אומר לי, תשמע, אתה אומר, אתה לא יכול לתת להם מהקלטון. בסדר, נתתי להם מהקלטון, אז עכשיו מקח טעות, אז תמשיכו, תחזירו עכשיו למצב הסטנדרטי, למה הפסדתי גם את הקלטון? אתה מבין את הארץ את השאלה? מה קורה כאן? אומרת, אמרה, עם האחים, המים שלו הגיעו, למנעו שיקלו דידכו ועבו לדידי, מה אתם רוצים? עכשיו, חי, קחו את, בחזרה, ככה, קחו את הדרך הישנה שהייתה לכם, תביאו את שלי, מה אתם רוצים עכשיו אתם להשתלט על שתיהם? עונה הגמרא, משום דרב יהודה, דאמר רב יהודה, מצר שהחזיקו בו רבים, אסור לקלקלו, ומה זה, 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 זה התקנה. אין מה לעשות, אתה צריך להיות חכם, לא היית נולד. יש תקנה של רב יהודה שאמר שככה תקנו חכמים, מצר שהחזיקו בו רבים, זאת אומרת, ברגע שנתת להם את הדבר הזה, אז גם אם החזיקו בו, כבר אוטומטית, ברגע זה כבר, זה כבר הפעה להיות חזקה. עכשיו, ברגע שכבר יש להם חזקה, אז שהם גם חזקה כאן, גם חזקה כאן, אז אין לך יותר בבעיה.
זה היה... אז יענו אם במגרש שלך, הפכו אותו למגרש חנייה.
מה?
יש לך מגרש, אתה עכשיו לא רוצה לבנות בו, הפכו אותו למגרש חנייה.
כן.
כולם חונים שם, פתאום החלטת לבנות שם בניין, ולך, מה קרה? זה עכשיו שלנו, חניה שלנו. אתה לא יכול לעשות כלום?
לא יכולים לקחת לו את כל השטח, מה?
זה לקחו.
מדובר פה על דרך מעבר.
תגיד לי, מה זה לחתוך לבית כנסת דונם או חצי דונם או 3 דונם?
לא, לא,
מדובר פה על מעבר.
מדברים על מעבר.
זה המעבר, המעבר הוא דונה. אם אתה לוקח מכאן ומכאן לכל האורך, יש לו שם כבר דונה.
מה, היית פעם כביש של דונה? מה אתה רוצה? מעבר, זה מעבר שביל, שביל.
שביל,
נו, מה? נו.
יד אבין.
נו.
שביל שהולך למשל לאורך של קילומטר.
גם בשביל הזה, אני לא יכול עכשיו להתחיל לבנות בתים בזה, זה רק לעבור.
אבל לא, השביל הזה עכשיו מפריע לך לבנות הבניין.
תראה, הרצל, הרצל.
מה?
יש דין שאומר, לא אתה לא יודע.
אתה מזיק אותי.
דין? לא, לא נכון, לא נכון.
יש דין שקנה. אדם עזוב הוא
חושב איזו. אדם נקנה, רגע, הרצל, אתה שכח את הדבר פשוט. כתוב ששטח נקנה בחזקה, בשטר ובכסף.
אבל שביחיד.
לא, לא משנה, אני אומר לך, לא משנה. האם אתה היום יש לך חזקה? חזקה אומרת הגמרא, מה זה חזקה? מספיק שתעשה גדר קטן, תעשה דבר הכי קטן. אם אתה יושב 3 שנים, והבעל הבית אומר כלום, גמרנו, הוא לא יכול להגיד.
אבל אני לא, תשמע, זה כשבן אדם אחד, לא באת, אבל זה שמה, כל פעם זה מישהו אחר, אף אחד מהם לא החזיק 3 שנים את המקום.
אז זה התקנה של חכמים.
אבל דוד, אם יש עכשיו שטח אדמה והוא עכשיו רוצה לבנות בית עליו, והבית, אני צריך את השביל הזה, למה זה אחרת? הוא לא יכול לבנות חצי בית.
אז הגמרא אומרת שלא, מה לעשות? אין מה לעשות.
אז הלך השטח.
אז לא, במקרה כזה, אם יבוא איתם להסכם, הוא צריך לפצות אותם או משהו, אבל אם לא, לא.
צריך לפצות את הרבים. כמה יכול
להיות? זה תקנה. מה? אני לא יודע, זו השאלה שאתה שואל, אבל ככה זה התקנה. התקנה אומרת, ככה אומר רב יהודה, אדם רב יהודה, מצר שיחזיקו ברבים, אסור לקלקלו. ככה זה הדין.
כן, הבנתי שזה.
אני לא יודע מה ההיגיון, ואני לא מבין מה עומקי הדין של הדבר הזה. האם במקרה כזה יש לך שטח, אתה יכול לבנות, עכשיו אתה עבד כל השטח? לא יודע, לא יודע. זה שאלות שצריכים בחושב משפט. אבל כרגע זה מה שכתוב. אם יש לך זכות הרבים, הרצל, יש לך זכות להגיד, אני לא רוצה שתעברו מפה. דרך אגב,
אני צריך להגיד לך הרבה מאוד מקרים,
אני רואה כאן אנשים, הרצל, שיש לך כאן אפילו שכן שאני זוכה פעם, היו אנשים עוברים חופשים, התרגלו, אחר כך הוא בא ואומר, לא, אני לא רוצה, התחילו כאן ממש מהומות. אמרו, שמע, אנחנו כאן התרגלנו, מה אתה בבית המוח? אנחנו כבר, זה הפך להיות כאילו מבחינתנו כמו רשות הרבים, אני יודע מה מסתיים שם. מבחינת ההלכה, אם אתה הולך, נותן הרבים לעבור, ואתה לא אומר כלום, לא מוחה, לא כלום, אין מה לעשות.
אבל באותו מגרש, שפו אותו למגרש חנייה.
לא יודע, אני לא יודע, אתה שאל אותי שאל. אתה שאל אותי שאל שאני לא יודע לנו.
הרבים השתלטו עליו. אין לנו חנייה אחרת, זה החנייה שלנו.
מה?
יש מגרש, ואין שם חניות במקום. הפכו אותו שם
למגרש חנייה. צחי, אם אני לא טועה,
הוא לא רוצה לקרוא אותו, לא היה לו ראשונות בנייה ארבע שנים.
אם אני לא טועה, זה ככה גם קוראים היום. אם נניח יש לך בעיה של חניות, אצל אחים, יש להם כל הזמן בעיות של חניות. ויש להם שם, העירייה עשתה עוד כמה כאלה שיכולים לשאול אותם, אני יודע מה, אורחים וכו'. יש להם שם שכן אחד שהוא השתלט על חניה אחת. והיה הרבה מאוד זמן, שכל הזמן הוא רק קום חונה, והבן שלו לא נותן אף אחד לעשות. ואנשים כבר התרגלו לזה. פתאום בא שכן אחד, הוא אומר, לא מצא חן בעיני הדבר הזה. מה פתאום? הוא חושב שהוא זכה, מבחינת הזה. שאחר כך הלכו והתבעו אותו לעירייה, אמרו מכיוון שהיה הרבה מאוד זמן, בנקודה הזאת לא מחיתם, לא כלום, אז זהו, יש לו כאילו חזקה על הדבר הזה. אני חושב שגם מבחינת החוק, זה ככה עובד היום.
גם היום ככה?
אני חושב שזה ככה. שאם באמת, אני יודע, הרבה מאוד קרים כאלה מקרים כאלה של חניות. אם אתה הולך ומקפיד, יש לך הרבה פעמים שלך כאן, כל אחד יש לו חניה אחת פרטית, והעירייה שמה עוד איזה, שהיה עוד כמה חניות, יש הרבה מקומות כאלה. עכשיו, אם אחד שם מחזיק קבוע...
דוד, אם עשיתי, סגרתי נרפסת, סגרתי נרפסת, העירייה לא מחתה חמש שנים, עשר שנים. אני יכול... לא יכול למחות עכשיו?
אני לא יודע בדיוק מה זה. אני יודע מה שכתוב כאן. כתוב שמצר שרבים, שהחזיקו בו רבים, עשו לו קלקלו. זה הדין. מה בדיוק הפרטי הדינים? אני מרים את הידיים, לא יודע. צריכים לסכם בחושב משפט. תשמע. בעל הבית שהניח פאה מצד אחד. אתה שומע? אנחנו יודעים שכל בן אדם חייב להשאיר פאה, בדרך כלל בקצה שדהו. עכשיו, הוא החליט לעשות פאה בצד אחד, אחר כך הוא התחרט. לא, אני רוצה לעשות פאה כאן. מה כתוב כאן? כתוב, בעל הבית שהניח פאה מצד אחד, הוא בא עניים ונתנו מצד אחר. זה וזה פאה. אומרת הגמרא, זה וזה פאה.
והיא אמרת.
והיא אמרת, אבית אם יש דינן ענף ש... מה, 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 זה וזה פאה, ללכות פזרה וליטה, מה זאת אומרת? מה, אתה עושה דין עצמך? מה זאת אומרת? אם אתה אומר, שמה? שאבית אם יש דינה, אדם יכול לעשות, אם יש לי שיפסה, אתה עושה לי כאן, הרי כאן, אני עשיתי כאן את הפאה כאן, הם החליטו שהפאה צריכה להיות כאן. אז כתוב שזה וזה יהיה פאה. מה זאת אומרת? מה, לא מבין כאן, מה כתוב כאן? אם אני אדם עושה דין עצמי, אני יכול להגיד לעניים, אתם לוקחים רק מפה. מפה, מי שיקייס לפה, אני אתן לו מכה לראש. מה זאת אומרת? וכאן כתוב שזה וזה. זאת אומרת שאדם לא יכול לעשות דין עצמו. כי ברגע שאתה לא מחית, עשית כאן פאה, כן, והם באים לכאן, ולמה שכבר עשית כאן פאה ולא מחית לשני, גמרנו. ככה גמרנו מבינה.
אבל לא מפרסים למפרע את הפאה, הוא חורש לשטח שלו.
לא, פאה זה לא חורש. פאה זה כבר שהוא קוצר.
זה שהוא קוצר, הוא קוצר את השטח שלו.
הוא קוצר, ובדרך כלל עושים את הפאה נניח בצד זה, במקום מסוים שבקצה,
בקצה שלו. בקצה השש.
אבל הוא החליט לעשות דווקא בצד הזה.
נו, אז מה הבעיה?
יפה. אבל בדרך כלל, אני כנראה שגם הרגילות בדרך כלל עושים בקצה קצה. ועניים באו לי שמה, ובאמת מה קרה? והוא לא אמר כלום, לא שתק. אז כתוב במקרה כזה, אז באמת גם יכולים ככה, גם מפה וגם ככה לכאורה כתוב, כתוב זה וזה פאה. אומרת הגמרא, למה? נכון, אני לא אמרתי כלום. בסדר, פאה מגיעה לך, אתה רוצה מפה? בסדר גמור, קחו פאה מפה. אבל תקחו גם מפה, מפה, מי שיכנס לי כאן, ניתנו לו מכה לראש. למה כתוב גם זה פאה? והיא אמרת, הנה שנפשי, המי זה וזה פטור, לנקוט פאה זה ולייטיב. אמרה בה, מי זה וזה פאה פטור לפוטרה מן המעשר. ברור שאין להם סמכות, הם לא יכולים לקחת גם מפה וגם מפה, מה? התורה אמרה פאה אחת, מה? העניים יכולים לקחת לך פאה מפה ומפה? אבל יש דין אחד לגבי נושא של מעשר. ברגע שהפקרת אותו, אפילו שנייה אחת, דקה אחת, אוטומט זה כבר פטור במעשר. לכן, עצם העובדה שכאן, אתה רואה, הפאה היא בעצם צריכה להיות מופקרת. ברגע שהם נכנסו לקוות עולם,
אתה כלום... אני הפקרת ואתה תפסת אותה.
לא, אני, הפאה שלי היא כאן. אני כבר הבחרתי את זה. אבל הם באו מכאן, והם העדיפו לכל מכאן, כי זה היה המקום הכי נוח להם, לא יודע מה, כי זה היה הרגילות. ואתה לא אמרת כלום. אז ברור שהם יכולים לקחת מפה. אבל מה שכתוב שזה לזה פטור, זה רק למעשר. אבל לא יכול לקחת גם מפה וגם מפה, אין כזה דבר. אבל כאן יהיה פטור גם למה? כי יש דין, לומדים בפסוק, ששדה שאתה מפקיר אותו אפילו דקה אחת, מפקיר אותו, אמרנו כבר פטור למעשר. לכן זה היה מופקר, כי אתה הפקרת אותו. זה עכשיו הסכמת. אז עכשיו, שקלתי שניהם, לקרות את שני החתונות לא. אבל מי שיקח, גם אני
אבל יודעים אם מפקיר אותו, מישהו יוכל לתפוס אותו.
מה?
אם הפקרת אותו, אני יכול לבוא לתפוס אותו.
לפקור את מה? לפקור את מה?
הוא הפקיר חתיכה מהשטח?
אני הפקרתי, אבל עכשיו אני בא ואומר, לא, אתם החלטתם שהפאה תהיה מפה, אז עכשיו אני לא מפקיר, אני מחזר, לוקח את זה בחזרה בשבילי. אבל יש דין, ברגע שכבר הפקרת, אפילו תיקח את זה בחזרה, אתה כבר פטור ממעשר.
כלומר, אדם...
אז אדם שבאמת יש לו פטנט. אדם שרוצה לא להתחמק ממעשרות ומצווה, לכאורה זה פטנט מצוין. אתה יכול להפקיד את השדה שלך. ובאופן אוטומטי...
אבל אם הפקרתי, אני יכול לתפוס אותו.
או, נכון, אבל אז תהיה...
ואתה יכול להפקיר לפני אנשים.
לא, אבל אז תהיה
פטור למעשר. בדרך כלל. בן אדם רוצה להיות פטור. נעשה אותו. אז אני בא עכשיו ואומר לך, תשמעו, העץ הפירות, הפירות של העץ, הפירות, לא העץ, הפירות של העץ, מופקרים. תבוא מתי אתה רוצה תיקחו. ואז אני יכול לקחת מהעץ הזה מתי שאני רוצה, כמה שאני רוצה, ולא לעשר אפילו
חוץ. נכון, 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 נכון.
זה גזירת הכתוב, כן. אני יכול לעשות את זה גם אצלי בעצים?
כן.
אם אתה רוצה לוותר מצווה כזאת, לכאורה, כן. אבל זה מצווה יקרה, אבל אתה מוותר על כמה גושים בשביל לבוא
כזה מצווה. רגע, 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 אתה אומר לו, אתה מוותר על מצווה, אבל אתה גם מונע מאחרים עבירה. כי אם עכשיו יבוא הבן שלך ויוכל תפוז, הוא אוכל תבל, אז אתה מונע ממנו עכשיו לאכול תבל, כי זה העץ מופקע והוא לא אוכל תבל, הוא אוכל תפוז.
דוד, זה גם נכון, מה היום הילדים יודעים מה זה טבל?
תראה, תראה,
רוצים קלימנטינה מהעץ
הפריד. תגיד שאתה מפקיר את הפירות שלך.
בעיה גם, כן.
תגיד שאתה מפקיר את הפירות שלך ותגיד
איפה
אתה גר.
אני אגיד.
טוב, בוא נמשיך, נו.
זה הכל מצולם.
תראה, טכנית, אתה יכול לעשות את הדבר הזה, ככה כתוב, אני לא יודע אם זה ההנחה. אבל אני יודע שההנחה באמת, אם זה מופקר, אתה פתור מעשרות.
ככה למדנו.
נכון.
לא, אבל דוד, אני תמיד בדרך כלל אומרת ככה, אני מרשה לכל אחד לבוא לקטור. לא, אנשים כותבים.
לא, תגיד.
לא, לא, צריך להביא שלושה אנשים ולהגיד את זה, לא הולך ככה. מה, אתה סתם ככה להגיד בראש?
למה אני בשביל לא לגרום בן אדם שכאילו לקח וגנבה?
לא, 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 אז אתה אומר עכשיו, תגיד עכשיו, פירות מופקרים, תגיד, הפירות מופקרים, וזהו.
מישהו יבוא להגיד, אני עכשיו הבעלים על כל הפירות, אני לא יכול להגיד לכלום.
את העבירה.
חבר'ה.
יבוא לקח לך את כל הפירות מהבית.
עכשיו, אני לא יבוא לך.
לא, זה אם זה בשביל זה.
המצד שני, יש אנשים שכותבים גם ככה, אז החלק גולש החוצה.
מה שגולש החוצה?
קודם כל, גולש החוצה, מבחינת הדין, אני לא בטוח שהם...
אסור, גם גולש החוצה אסור לקחת.
אני לא בטוח.
אסור לקחת. גם נופל לך לתוך חצה שלך, זה שלו. אתה צריך לקבל ממנו אישור, זה מה שלמד.
מה למדת?
נפל החצר שלך, את הפוזים שלו, הוא צריך לבוא לסוף אותה.
לא נכון, הרב מפורש אמר לי לא. לא נכון, מפורש לא. אם זה לשדה שלי ככה, מקומה מפורש, אל תשכח שהרי מאיפה יש לו את הפירות האלה, הוא גם ניזון מהקרקע שלי. מאיפה הוא בכלל זה? מה פתאום זה שלו? קודם כל אתה, אין לך רשות בכלל שיכנס לחצר שלי.
לא, ניזון רק מהקרקע שלי,
אני לא יכול להיכנס לחצר שלי. ואם נכנס לחצר שלי וגם נפל כאן, ואני אומר שזה, מה פתאום זה לא שלך בכלל? מה פתאום? מה פתאום?
תבדוק
את הדבר. הוא מזיק לי ואני יכול לחתוך לו את העץ. מעיקר הדין מותר לי לעשות את הדבר הזה. תשעת הרב אלוהיה. כמובן, לעשות דין לעצמו, עדיף שכנים לא לעשות את זה, אבל אם הוא, אני אומר לו פעם, פעמיים ושלוש, והוא לא מוכן, אני מוכן לחתוך את העץ.
אני הייתי בבית שהעץ, יש לה לשכן עץ אחר, והיה מזיק לאישה כל הזמן, סותם לה את הביוב שלה,
יכולה לדרוש ממנו לקצוץ אותו כל הזמן.
היא כל פעם מביאה אותנו לנקות,
בוא נמשיך,
לא אכפת לו.
הלאה. אז עומד הקד את טניה, המפקיד את כרמו והשכים בבוקר, ובצרוך היה בפרט ועולות משקע פאה, פטור מן המעשר. כלומר, אתה שומע? זה מאוד מעניין. כלומר, אם לקחת פאה, הרי זה הפקר. אבל כאן יש כאן חילוק. עכשיו, אדם, מה יעשה? הוא יפקיר את הדבר הזה, יגיד פאה, ומי יתן מחולת, בתוך עוד דקה, הוא ילך ויגיד, אני קורא את זה בחזרה. נו, ואז מה, הוא יהיה פטור מזה, ואז מה, הוא יגזול את זה? זה כתוב ככה, במקרה כזה, חייב בבוקר, בבצרו, חייב בפרט, הוא עלות וחשיכה בפאה, הוא חייב לעשות את כל הזה, אין כזה דבר. אתה תהיה חייב לעשות פרט, שחיכה בפאה, זה לא נפטר, אבל בעשר אתה תהיה פטור. מספיק שהפקרת אותו דקה אחת, וכמובן, בדין, הבאת שלושה אנשים ואמרת להם את הכל וזה, אז במקרה כזה אתה פטור. טוב, משנה חדשה. נשברה כדו ברשות הרבים, והוחלק אחד במים או שלקה בחרסית. אז מה תסביר, כל פעם למה זה שני מקרים, מה קורה כאן? כמו כאן, אתה שומע צביקה. אדם בא והביא כד ברשות הרבים, והגמרא תסביר בדיוק מה הציור, והוחלק אחד במים, כלומר, אז מה תגיד, זה נתקל, איך בדיוק היה הדבר הזה? כלומר, לא משנה, הקד נפל ונשבר. פתאום בא בן אדם, יכול או לחולק במים, או שממש נפגע בשברים, בחרסית. אז כתוב בכל המקרה, כתוב, אם הוחלק אחד במים או שלקה בחרסית, בעל הבור חייב. כתוב כאן, בעל הבת חייב. בעל הקד, סליחה, חייב. רק מה תסביר, איפה כמדובר פשוט הרבים. לכאורה זה בור. בור פשוט הרבים, בור פשוט הרבים חייב. הלאה. רבי יהודה אומר, לא, אם התכוון חייב דווקא, אם אני התכוונתי לשבור את הקד ונשבר הקד, אז אני אהיה חייב. אבל סתם, נפל לי. אז זה הגמרא תגיד בדיוק, נפל לי, באונס, אני לא יודע מה, או זה. אז במקרה כזה אתה תהיה פטור. כך כתוב, אינו מתכוון פטור. מה תסביר את זה יותר לעומק?
כן, זה לא מובן. מצד אחד אתה אומר נשברה.
לא שהוא שבר.
זאת אומרת, נשברה כדור.
כן, השאלה לא כתוב איך נשברה. יכול להיות אפשר להגיד נשברה, סתם מאליה. סתם. או נשברה, כי אני שברתי את זה. יש כאן שני אפשרות להגיד. אז הגמרא אומרת, לפי תנא קמא, לא אכפת איך נשברה. אם זה היה באונס, למשל, הגמרא תסביר שהיה כאן הולך בדרך, רצה להוריד את זה, בדיוק נשמטה לו ונפלה לו. וזה היה ככה זה. אז אם כאן פושע, לא פושע, לא משנה, הגמרא תסביר בדיוק את הדברים האלה. לכן במקרה כזה, מה רבי יהודה אומר, במקרה כזה נתקל, זה נקרא, זה לא, לא, אתה לא חייב, זה לא פשיע, זה לא פשיע. אבל רבי תלקה אומר, אדם הוא עד לעולם בכל מקרה, לכן בכל מקרה, אם נשבר, וזה נקרא כאילו בור, ולכן אתה תהיה חייב מזכה בור, זה נקרא מזכה בור, אתה תהיה חייב בכל מקרה. טוב, אז מה אחר כך להסביר את זה יותר לעומק? טוב, גמרא. אמר רבי יהודה אמר, לא שנו, אלא, מקרה שתלפו כליו, שהתלכלכו בגדה במים. אבל אם הוא עצמו הוזק, אז פטור, העולם מזיקתו. אלה פלאי. שומע? אבא רב יהודה ואומר ככה, תשמע, תלוי. זה לא מה שכתוב משנה, זה בכל מקרה אתה פטור. מתי אתה פטור? דווקא, סליחה, מתי אתה חייב ומתי אתה פטור? כי הברייתא, המשנה אמרה שזה חייב, נכון? כתוב, נשבר על זה וזה, או שלקה, כתוב, בעל הכת חייב. מתי חייב? הוא מסביר ככה. אם המים הזה, באמת עד כת נשבר, ויש לך מים, שלולית של מים. עכשיו, אם אתה עברת והכת הזה, המים האלה גרמו לך לנזק, נזק, למה? לא לבן אדם הזה, הוא לא נזק לעצמו, אלא לבגדים שלו. עכשיו התנפו הבגדים שלו. אז במקרה כזה, אז באמת אתה חייב, כי זה נקרא בור בכל דבר, ובכלל בור, אנחנו נלווה את הדבר הזה, בור ברשות הרבים חייב. אבל אם זה הלך וניזוק מהדבר הזה, אם זה המים הזה הלך כתוצאה מכך, הלך לשפחתי על המים, ואני כרגע החלטתי ונפגעתי בקרקע, כי עשיתי גליצ'ה ונפלתי על הקרקע ושברתי את הרגל. אז זה כאן נקרא גרמה, בגרמה בנזיקים פתור. למה? לא המים, המים זה רק גרם לך, מי שגרם לך זה קרקע העולם. כי אתה כתגלשת ואחר כך הלכת, בום, ושברת את הרגל שבדיוק נפלת על אבן. כאן גליץ', התחלקת ונפלת. מי הזיק לך? קרקע העולם. אז קרקע העולם היא הזיקה לך, ולכן המים זה רק גרמה. זה גרמה בנזיקים פתור. הלאה. עומד הגמרא, כי אמרתי כמדי שמואל, עכשיו אנחנו נכנסים ממש ל... דין, לעומק, מתי בור, מתי לא בור וכו'. הוא אומר רב יהודה, כשאמרתי את הדין הזה לפני שמואל, אמר לי, מכדי אבלוף סכינו מסעו, מאיפה למדנו את זה? הרי בכל מקרה, מה זה כבורו? בורו זה נקרא כל דבר של תקלה. מאיפה למדנו בכלל בורו וסכינו, אבלוף סכינו ומסעו, שהלכו והזיקו חייו? אומרת הגמרא, מאיפה אתה רוצה? מבורו למדנו. כלומר, זה ככה למדנו, זה תורה אדם, אתה זוכר כבר בהתחלה שלמדנו, מה אתה רוצה של בורו? אמרנו, אתה רוצה של בור, זה למשל, אדם הניח סכינו, בורו וזה וזה, ברשות הרבים. והלכו והזיקו, ואדם ניזוק בהם, אז זה חייב, זה נקרא תורה אדם. אז אומרת הגמרא, אבנו סכינו וסעו, בורו למדנו. לכולן אני קורא בהם, שור ולא אדם, חמור ולא כלים. עכשיו לבור, יש כאן מחלוקת עקרונית, כתוב כי, מה כתוב בבור? כתוב כי יפתח איש בור או כי יקרה איש בור ולא יפתח לכסיין נופל שמה שור או חמור. למה כתוב שור או חמור? כתוב כל דבר שיפול. למה כתוב שור או חמור? כדי כל דבר שנפל, יש לך בור, כל תקלה. אז זה נקרא תקלה, כל דבר שאתה חייב. בא התורה אמרה לא, שורו או חמורו. אז הגמרא מדורשת שורו ולא אדם, חמור ולא כלים. זאת אומרת, דווקא אם בעל חיים הלך ונפל, אז אתה חייב, כי לא דעת. אבל אדם, אם יפול, לא, אתה לא חייב. ואילו בעל חיים, תגיד עוד פעם, מתי זה לא חייב? יש מקרים שכן חייב נזיקים, אז, או, לא משנה. אבל בכל מקרה כתוב שור ולא אדם, חמור ולא כלים. לכן, גם כלים, אתה התחלקת לי. חילקת לי בין אם נחלק במים, אם זה הכלים, או שהוזק בגופו. מה פתאום? הכלים זה כלים. והגופו זה גופו, ואנחנו יודעים מה, בכל מקרה, זה נקרא בור, ובור פתור גם עם אדם מוזק, וגם עם הכלים מוזקו, לכן אני לא מקבל את מה שאמרת. עומד הגמרא, ואני מין לעניין קטנה, אבל העניין זה כי אין אדם חייב, וכלים פתורים, הנה, זה מה שאני רוצה להגיד לך. מה שכתוב, שבאמת אדם ולא שור, לכל זה לא מובן. מה, אדם מפה שם ויקבל שבר רגל, מה, הוא לא יקבל כלום? ברור שלא. כאן מדברים, יש הגזרת הכתוב, אם הוא ימות. כתוב שם כי ימות. אז אמרת לו, הוא מת, שור ולא אדם. אם אדם נפל שם והוא מת, אז באמת אתה פתור. מדיני אדם. מדיני שמיים, אבל מדיני אדם אתה פתור. כי זה רק הגרמה. כאן זה הדרשון מהפסוק. אבל לנזיקים, בכל מקרה, אתה תהיה חייב. אבל לכלים, בכל מקרה אתה תהיה פתור. ולומדים זה פסוק, לא כרגע מזה, אבל כאן זה הלימוד. ונזקין אדם לבוא החייו, אילו כלים פתורים. כן, כי כתוב כאן לגבי כלים מכולי על מה זה פתור. וכאן אמרת שלגבי כלים, אתה בדיוק להפך, אמרת שאם כאן הוזק במים הכלים שלו, כלומר התלכלכו, אז אתה דווקא יהיה חייב, זה לא יכול להיות. כי זה נגד הדרשה של התורה. ורב. אז לכן שמואל לא מעמיד את זה בצורה כזאת. הוא סובר שגם הכלים, כלים תמיד יהיו פתורים. כלומר, אם החלקת במים, בכל מקרה תהיה פתור.
מה זאת אומרת כלים? איזה כלים?
כלים זה כל כלים. כלים זה גם בגד, זה גם כלים. אם עפר נפל וזה, זה הפתור. בא לבור, ככה לומדים.
כאילו חייבו אותו לכלים, למרות שהוא היה בור, זה היה אמור להיות פתור.
לא, זה, לכן שמואל לא מקבל את זה. זה באמת ככה אמר, זה רבי יהודה. רבי יהודה אומר, כאילו ככה הוא מסביר את המשנה.
כאילו רק שהחיים שנפלו...
שכאן בכלים כן יהיה חייב. מה שמואל אומר לא נכון, זה בור. ובור בכל מקרה, כתוב פתור בכל מקרה. אז לכן אתה לא יכול להעמיד את המשנה שלנו ולהגיד שכאן מדובר, שאתה כן תלפו את הכלים שלו, תלפו את הבגדיו, שזה הכלים, שזה יהיה חייב. זה לא יכול להיות. כי זה בניגוד לזה. ושמואל, עכשיו נראה איך שאתה מחלקת עוד פעם, זה עכשיו מתחיל להיכנס לעומק, מה זה בור. ורב אמר, אני מילי אחד אף כלינו. אבל אחד לא אף כלינו, ממונו הוא... רב יהודה, רב אומר מאוד מאוד מעניין. כלומר, לפי שמואל, בכל מצב, בור, בין אם הפקרת אותו, הוא לא הפקרת. אבל בדרך כלל בור, בדרך כלל, זה בשביל פשוט הרבים. הבור בשביל הרבים תמיד הוא מופקר. זה נכון, צביקה? אתה יכול להשתלט על דבר של פשוט הרבים? אבל שמה מדברים, מה קורה אם... אז בא עכשיו התורה, ככה לפי יכולים לא, לפי רב, מה שהתורה אמרה, בור ברשות הרבים, בור ברשות הרבים זה רק דבר שמופקר. מעיקרה, אין לך זה מופקר. אבל הדף שלה היה מופקר, והלך והזיק, גם ברשות הרבים יהיה חייב, גם ממונו, גם יהיה, למה? כי זה נקרא ממון שלו הזיק. זה כמו שהשור שלו הלך והזיק. מה ההבדל? אם השור הלך והזיק, או המים שלו הלך והזיקו. אז פי שמואל, הוא סובר בכל מצב, בין אם הפקירו את זה, בין לא מופקר, בכל מקרה אתה תהיה פטור. הכלים תמיד התורה אמרה, פטור, כלים פטור. ובן אדם, בנזיקים חייב, במיטה חייב פטור. בא שמואל ואומר, רב אומר, מה פתאום? מה אנחנו לומדים את הבור? הבור לומדים מהתורה, והתורה מדברת בשוט הרבים, ובור בשוט הרבים תמיד זה מופקר. אז שמה באמת, אז באמת, שור וחמור ולא כלים. אבל הדבר שלא היה מופקר, לא שם, כמו שם, כבר תביא את המקרה. יש לך כאן שדה, יש לך כאן שטח פרטי, ואתה עשית בור, והפקרת את כל השדה, הפקרת את הבור ולא את ה... הפוך, הפקרת את השדה ואת הבור, לא הפקרת אותו. ובא עכשיו מישהו ונכנס ביניהם נפל. מה נקרה כזה? אז לפי רב בא ואומר, בכל מקרה זה לא משנה לכלום, אם אתה לא הפקרת אותו, אתה תהיה פטור. אם נפל שם נפל כלים, או נפל בן אדם באמת, אתה תהיה פטור. לפי שמואל אומר, מה פתאום? בכל מצב בור, גם אם הפקרת, גם אם לא הפקרת כאן, כי כאן מקרה המציאות שלך, היה לך שדה, והפקרת את כל הזה ואת הבור לא הפקרת, גם כן אתה תהיה חייב, בכל מקרה. גם אם הפקרת, גם לא הפקרת, תהיה חייב. אז רב אמר, אני מילי אחד יפקרנו, אבל אחד יפקרנו ממונו. אז לכן, אם לא הפקרת את הדבר, זה נקרא ממון שלך. כי התורה קלטה את זה לך ממונך, כי ככה כתוב, בעל הבור ישלם. מה זה בעל הבור? הרי זה לא שלך, זה רשות הרבים. והתורה קלטה לו בעל הבור, כלומר יש לו כאילו זכות ממונית, כאילו. אז לכן, הגמרא ככה אומרת, לכן אם זה ממונך, אתה תהיה חייב לשלם. טוב, הלאה. מת עברי הושעיה, טוב, שלוש דקות. מת עברי הושעיה, כתוב ככה, ונפל. עכשיו, הרב הושעיה מקשה גם הרב וגם השמואל. כתוב, ונפל שמה, כתוב בבית ככה. נאמר בתורה, נפל שמה שור לא חמור. שור ולא אדם, חמור ולא כלים. מכאן אמרו, נפל לתוכו שור וכליו, ונשתברו. אז כתוב, חמור וכליו, ונתקרעו, חייב על עסקי הבהמה, ופטור על עסקי הכלים. למה זה דומה? לאבנו, סכינו ומסעו שניחם ברשות הרבים וזה. אומרת הגמרא, אם אדם, היה כתוב שור, ואז הוא אומר, אם אדם, מכאן אמרו, נפל לתוכו שור וכליו, אם אדם עשה שור, בור, ונפל שור תוכו, שור וכליו, ונשתברו, או חמור וכליו, ונתקרעו, אז כתוב, חייב על נזקי הבהמה, בכל מקרה הוא חייב, ופטור על נזקי הכלים, תמיד על נזקי הבהמה הוא תמיד יהיה חייב, ועל נזקי הכלים הוא דין, אחר כך, מה הגמרא אומרת, למה זה דומה לאבנו סכינו ומסעו שניחם ושתרבים והזיקו. עכשיו, קודם כל שאלה צדדית, לפני בכלל, שנגיד מה הוכחה, מה השאלה כאן. אדרבה, מה דומה לזה מבעלים? אומרת, מה זה, מה? אתה מדמה, הרי הבור, זה הבור, זה הקלאסי בתורה. סכינו, אבנו וסכינו, זה התולדה, זה מה שלא כתוב בתורה. אז מה כתוב כאן? הרי נפל שור או חמור, שזה בדיוק הבור, זה הבור, שכתוב שנפל שור או חמור לתוך הבור, אתה מדמה אותו למי? לסכינו ואבינו. איך זה יכול להיות? הרי סכינו ואבינו זה רק התולדה. אתה צריך להגיד שזה דומה לבור. מה זאת אומרת? זה דומה לשורו וחמור, לסכינו ואבנו. אני צריך להגיד שזה, זה נקרא כאילו, איך זה? זה נקרא כאילו סכינו ומסעו, וזה דומה לבור, ולא הפוך. כאן דומה, כאילו זה דומה לסכינו. כאילו מה שכתוב בתורה זה סכינו ואבנו ושהיא ניחם. זה לא נכון. כי התורה מדברה על בור. והסכינו ואבנו, ככה אומרת, זה רק תולדה. זה רק איזה. אומרת, כמה עד אבל ההפך, מה דומה לזה? אלא מה דומה לזה? אבנו וסכינו ומסעו שהיא ניחם בשביל רבים והזיקו. אז כאילו, כאילו, אתה צודק, כאילו, להגיד זה כאילו שהנחת אבנו סכינו, וזה דומה לבור, זה דומה לשור וחמור, שזה הבור הקלאסי. טוב, עכשיו אומרת הגמרא, לפיכך, עכשיו זו הייתה שאלה צדדית, לפיכך, אם מטיח צלוחתו באבן, כתוב ככה, בברייתא, אם מטיח אדם צלוחתו באבן שהונחה ברשות הרבים, והצלחת והצלוחית נשברה, הרי המניח את האבן חייב. מה המגמרא אומרת? מכיוון, מהדין הזה יוצא. שמה אמרת? שאם אדם הניח, היה אחד, שמה? ששם אבן ברשות הרבים. האבן הזאת זה נקרא בורו, זה תקנה. אז אם אדם הטיח אדם, אדם הלך והטיח אדם צלוחיותו באבן, שבר את הצלוחית הזאת באבן, והצלוחית נשברה, הרי הוא מניח את האבן, כלומר, מה זה הטיח כמה לא מדברים כאן בכוונה. כלומר, כשכאן הטיח זה נפלה לו, כן? אז אם נפלה הצלוחיתו באבן, והצלוחית נשברה, הרי המניח את האבן חייב. לכאורה, הצלוחית זה, מה זה? הצלוחית זה כלים. וכלים לכולי עלמא, מה אמרת?
פטור.
זה יכול להיות פטור. אז איך זה כאן כתוב חנייה? אז זה כאן קושיה גם הרב וגם שמואל. אומרת הגמרא, והרשע של הברייתא, מה דומה לזה אבנו סכין ומסעו? קשיא לרב, רגע, הגמרא פשטה מדברי הברייתא בין הרב ובין השמואל. כן, הרשע קשיא לרב, והסיפא קשיא לשמואל. מה זאת אומרת? ברשע כתוב, כתוב ככה, ברשע כתוב, נטל נפל את תוכו שלו וכליו והשתברו, חמור וכליו התקעו, חייב, הבהמה הוא פטור על נזקי הכלים. עכשיו, זה הקושיה, הקושיה ברשע זה קושיה שמואל, כי שמואל אמר שבכל מקרה כלים זה פטור. לא, איפה כתוב? חייב עסקי הבהמה, פטור עסקי הכלים. על ידי מה זה דומה? לדאבנו סכינו ומסעו שהניחם שוט הרבים והזיקו. רגע, עוד פעם. אז כתוב ברשע, שאם נפל תוכו שור וכליו נשתברו, וחמור וכליו נתקרו, אז בעל החייב שור על בהמה, פטור על עסקי הכלים. עכשיו, לפי זה אומרת הגמרא, הרשע קשיא לרב, כן, הקשיא קשיא לרב. כי רב, מה אומר? רב אומר, כי רק אם דבר שהפקרת, רק אז אתה פטור. אבל דבר שלא הפקרת, אז אתה תהיה חייב. וכאן, כי כאן הגמרא מדמה את זה לאבנו סכינו ומסעו. אדם שמניח סכין וזה, הוא לא מפקיר, הוא לא מפקיר אותם. אז לפי דבריך היה צריך להיות. שיהיה חייב, כי ככה אמרת רב, כי אז זה נקרא כאילו ממון שלך הזיק. וכאן כתוב, זה נקרא דומה, זה נקרא כאילו אבנו סכינו ומסעו שניחן, ופטור בשעות הרבים, אז זה קושי הרב. כלומר, הרשע, הקושי הרב. והספר, קשיא לשמואל, שהרי משמע דברים, לא שיש לאבן דין של שור. מה יוצא? שאופה, מה כתוב? אם הצליח צליחותו באבן, מה זה אם הטיח צליחותו באבן? חייב. מה אתה מבין? כתוב, אם הטיח צלחותו באבן חייב, כאשר שמואל שאלה מה שמואל דברים אלה שיש לאבן דין של שור. איך אתה מבין שזה כאן יש לך דין של שור? אם הטיח צלחותו באבן, הסברתי מה זה נקרא הטיח צלחותו באבן? מה אתה מבין? הטיח צלחותו באבן? שהוא אמר שילך
כמו קרן.
מה?
כמו שור, כן, כן.
כאילו, ממש כאילו הוא הלך ו...
הטיח אותה, נתן כאילו...
14? הספר של הברייתא, בואו נסתכל מה שהוא כתוב, אני לא כל כך מבין, כתוב ככה בברייתא, כי לא הכנתי את זה. כתוב הסוף של הברייתא עוסק כפן אל מקרה שלא הזכיר את האבן. ולפיכך חייבה הברייתא את בעל האבן בנזקי הצלוחית, שכן סוברת שתקלה שלא הזכרה נשבת כשור ולא כבו. הרי זה שלא כדברי שמואל, כן. כי שמואל אומר שמה זה שור או חמור, אומר בכל מקרה, זה לא משנה לי, שור זה כאילו נקרא ממון. עכשיו, מה באמת, מה אנחנו נחקד בין רב לשמואל? רב אומר שאם הפקרת אותו, אז זה נחשב כבור. ולכן בבור חייב כלים. אבל אם לא הפקרת, אז זה נקרא כאילו ממון שלך הזיק, נקרא כאילו שור הזיק, ולכן אתה תהיה מה? חייב. לכן הוא אומר, שמקרה כזה, אבל שמואל אומר, בכל מצב, בין הפקרת, בין לא הפקרת, זה נקרא בור. כלומר, זה נקרא, זה נקרא, הרי, כן, נחשב, כן, כי לפי שמואל אומר, בכל מצב, גם אם הפקרת, לא, הפקרת, זה נקרא בור, ואתה תהיה חייב. ואתה צריך להיות מה? אז עוד פעם,
ספר שבאת. אתה פטור מכלים.
רגע, הספר של הבית עושה כן כפירה על מקרה שלא הפקרת אבן. ולפיכך חייבה הבית את בעל הבור, אבן באבן בצלוחית. שכן סובר שהקלה שלא הופקרה נחשבת כשור ולא כבור. והרי זה לא כשלא כדברי שמואל שסובר שלעולם נחשבת התקלה כבור. הוא פטור בה מן הכלים, אפילו אם לא הופקרה. כן, זה מה שאמרתי לך. כי הספר, מה כתוב? בספר כתוב, לפיכך, כתוב ככה, אם הטיח צלוחותו באבן חייב. למה חייב? אז כאן אני מבינה שכאן, כי זה בדיוק, זה בניגוד לגמרא, זה רק יכול לסדר לפי רב ולפי שמואל. כי עומד הגמרא בכל מקרה זה חייב. מה זה מקרה חייב? חייב, עוד פעם. כי לפי שמואל, הוא אומר בכל מקרה זה נקרא בור. ואם זה נקרא בור, בין נפקעת ובין לא נפקעת זה בור. ובור אנחנו יודעים שתמיד בור ולא כלים. הבור תמיד צריך עוד פטור. וכאן כתוב חייב. אז חייבים לומר שכאן זה לא מסדק מורה כמו שמואל. כי שמואל אומר בכל מצב זה נקרא בור. ואם זה נקרא בור, בין הפקרת בין לא הפקרת, ולכן אם גם בין הפקרת ולא הפקרת, זה נקרא בור. ובור, תמיד יכול לשאול את הדרשה, שבור תמיד פטור בכלים. לכן, איך יכול שהתחת כאן את הצלוחית בתוך האבן, והאבן זה נקרא בור, איך אתה כתוב שזה חייב? אז לא מסתדר לפי שמואל. אז כלומר, שהרשע לא מסתדרת כמו שמואל רב, לא מסתדרת כמו רב, והספר לא מסתדר כמו שמואל. אומרת הגמרא, ותעמיך, תקשה לך גופה. בכלל, לא מובן בכלל, מה אתה מקשה כאן רב ושמואל? תקשה מהברייתא עצמה, זה לא יכול להיות. תחליט, אם זה בור, הרשע לא מסתדק כמו הספר. כי כאן ברשע אנחנו רואים שתמיד הכלים פטורים, וכאן אנחנו רואים שהכלים כן חייב, איך זה יכול להיות? בכלל, מה אתה מקשה כאן רב ושמואל? זה ברור שזה כאן סיבה אחרת. אז אומרת הגמרא, רב ותעשה תעמה, ושמואל מתארס את טעמה. אבל כאן נסיים. מה זאת אומרת? רב מתארס את טעמה, במה דברים כאילו, כאן מתארס את הגמרה, את הברית הפתורה כזאת. במה דברים אמורים, כשהפקירן? מה דווקא מדבר? הרב מתארס על כל הבעיה של רב, זה כמו אמרנו, מה כשלו? רשע או ספה?
רב זה ספה, לא?
רשע, אמרנו, כן. הספה, הרשע לרב. קושיה. כתוב, הרשע קשה לרב. למה? כי לפי רב, אם זה כתוב דומו סכינו ואבנו, סכינו ואבנו זה דבר שלא הפקיר. דבר שלא הפקיר, מה רב אומר? שצריך להיות חייב. למה? כי זה נקרא כמו שאול זה מור איזיק. ושכאן כתוב זה פתור. אז איך הוא יסביר את הרשע? אז אני אגיד לך, במה הדברים אומרים כשהפקירן? אבל לא הפקירן, חייב. לפיכך, אם יטיח אדם צריכותו באבן, חייב. הוא יסביר כאן מדובר מכאן בציור שבאמת לא הפקיר. ולכן באמת כאן. ושמואל ירים דיבו הפוך. ושמואל מתארס את טעמי. אשתא דאמרת שאבנו סכינו מסעו כבורות דמי. אם כן, לפי רבי יהודה, אני מחייב לזכי כלים בבור. ולפי רבי יהודה, הוא מחייב לזכי כלים בבור. לפיכך, אם יטיח כצלוחתו באבן חייב. טוב, כאן, ומחר נמשיך בעזרת השם.